כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום חמישי חפאי באייר תפשין עין וב 40 לעומר תפשין עין וב, מסכת בבא קמא דף ב', בשמחה ובטוב ליבב, בהתרגשות גדולה ובהודיה לבורא עולם על שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אנחנו מתכבדים לפתוח את תלמוד תורתנו בסדר הרביעי משישה סדרי משנה, הלא הוא סדר נזיקין. המסכת הפותחת את הסדר הזה היא מסכת בבא קמא. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בסייעת הדשמי נלמד היום את הדף הראשון של סדר נזיקין של מסכת בבא קמא, המסכת הראשונה של הסדר הרביעי שבשישה סדרי משנה. כידוע, המשניות והתלמוד בבלי מחולקים לשישה סדרים. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים וטהרות. בסדר זה גם מונה הגמרא במסכת שבת דף למד א' את ששת הסדרים כפי שהיא דורשת זאת מהפסוק. בספר ישעיהו פרק למד ג' פסוק ו', והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אמונת סדר זרעים, עיתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות סדר נזיקין, חוכמת סדר קודשים, ודעת סדר טהרות. בעל התוספות יום טוב, בפתיחה לסדר זרעים ונזיקין, מביא כי יש המונים את סדר נזיקין כאחרון ברשימת הסדרים, וזאת על פי הפסוקים בתהילים י"ט, תורת השם תמימה, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, המרמזים על ששת הסדרים, שהאחרון בהם הוא סדר נזיקין המרומז במילים משפטי השם. יוצא איפה? שבפסוק בספר ישעיהו נרמז שסדר נזיקין הוא השלישי ברשימת הסדרים, ואילו בפסוק בתהילים נרמז שסדר נזיקין הוא האחרון ברשימת הסדרים. בעל התוספות יום טוב מבאר כי אין כל סתירה בין הפסוקים, שכן בזמנו של דוד המלך נעים זמירות ישראל, ישבו עם ישראל איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, ואז מן הראוי להקדים את הלכות קודשים וטהרות שנהגו הלכה למעשה. אולם, ישעיהו הנביא נשא את דבריו כלפי תקופת הגלות, ולפי שבתקופה זו אין נוהגים דיני קודשים וטהרות, נדחקו הסדרים הללו לסוף רשימת הסדרים. מעניין לציין את דברי הרמב״ם בפתיחה לפירוש המשניות, שמבאר שמסכת בבא קמא היא הראשונה בסדר נזיקין, ללמדך שאין השופט רשאי להקדים דבר קודם שיסיר ההזק מבני אדם. כלומר, תחילה על דייני בית הדין להסיר ולהרחיק את המזיקים. בשמחה ובטוב ליבב ניכנס אל בית המדרש כדי לשאת את תפילת בית המדרש, ולאחר מכן נפתח את לימוד מסכת בבא קמא עם הקדמה למסכת. לאחר מכן נגיע לתורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הדף הפותח, הדף הראשון, דף ב' של מסכת בבא קמא. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כאמור, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם הקדמה לסדר נזיקין, הסדר הרביעי שבשישה סדרי משנה, ולמסכת בבא קמא, המסכת הראשונה שבסדר נזיקין. וכך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות. אחר כך חילק המאמר בנזיקין וחילק המסכת הראשונה לשלושה חלקים. התחיל בבבא קמא ועניינה לדבר על נזיקין ושמירתם כגון שור ובור ואבער ודין החובל וכדומה לו. ואין השופט רשאי להקדים דבר קודם שיסיר ההזק מבני אדם. ומפני זה הקדים אותה בראשונה על שער הדינים. ואחר כך בבא מציע ועניינה לדבר על הטענות והפקדונות וסחירות ודין השואל והסחיר וכל מה שראוי לחבר לעניין הזה. כמו שעשה הכתוב שאחר דיני שור ובור ואבער, כתב וכי ינצו אנשים, ולאחר מכן דיבר על ארבעה שומרים. ואחר כך מסכת בבא בתרא ועניינו לדבר בחילוק הקרקעות והדינים בעניין הדירות המשותפות והשכונות, וביטול מקח וממקר במום הנמצא, ולדבר בעניין הממקרים והקניינים ואיך ראוי לדון אותם. והערבות והירושות, וסידר החלק הזה באחרונה בשביל שכולו קבלה ודברי סברות, ולא יתבהר מן התורה. וכשהודיע עניין הדינים, התחיל לדבר על הדיינים גוזרי הדינים ההם, וסידר אחר בבא בתרא את סנהדרין. אבל מסכת מכות היא נקשרת בנוסחאות עם מסכת סנהדרין, ובכללה היא מנויה. ואמרו שבשביל שאמר ואילו הן הנחנקין, הדביק אליו, ואילו הן הלוקין. ואין זה טעם אמת. אבל היא מסכת בפני עצמה, הכוונה למסכת מכות, ונסמכה לסנהדרין מפני שאין רשות לבני אדם לענוש ולהלקות, אלא לשופטים בעצמם, כמו שאמר הכתוב, ויפילו השופט ויקהו לפניו כדי רישתו. וסידר אחר מכות שבועות, מפני שבין סוף המסכת שעברה ותחילת זו המסכת, יש דמיונים בדיניהם ומשפטיהם והם דומים לאלו לאלו, כמו שנזכר בתלמוד, ויחבירהו לעניין ההוא, מפני שהוא גם כן ממעשה הדיינים שאין רשות לחוף על השבוע אלא לשופט. וכשישלים לדבר על הדינים והדיינים וכל מה שהוא מיוחד ממעשה הדיינים, כגון המלכות וחיוב השבועות, בא לדבר בעניין עדויות. ורוב עניין זה, לזכור בה במסכת כל ההלכות שעידו עליהם אנשים ברורים נאמנים ושעידותם ראויה לסמוך עליה, והוא שער מן הדינים ושהעדויות צריך לזוכרן לפני הדיינים. וכן כל עדות מהן היו מעידים אותה בפני בית דין, וסידר אותה אחר מסכת שבועות, בשביל שמסכת שבועות יש צורך אליה תמיד, ועדויות הן הודעת הדברים שעידו בם לפני השופטים בעיתים ידועים, וקיבלו אותה מהם. אחר כך התחיל לדבר על עבודה זרה לפי שעניינה דבר מוכרח לשופט, ואז יהיה שלם. כשידע נימוסי העבודות ההן וחוקיהן, ומה שצריך עליהן, אז ידע איך ידין עליהן. כי כל מי שיעבוד לכוכב שבתאי בעבודת כוכב נוגה, או יתפלל לכוכב צדק בתפילת מאדים, אינו חייב מיטה כמו שבאה הקבלה הברורה. והניח זו המסכת לאחרונה, מפני שלא יקרה עניין עבודה זרה אלא באחד מני אלף ולימים רחוקים. וכאשר נשלם לו מה שצריך אליו השופט, התחיל באבות, מסכת אבות. וכאשר ישלים מוסר הדיינים, החל לבאר שגיאותם. כי כל מי שיש בו טבע בשר ודם, אי אפשר שלא יתאה ויחטא. לפיכך, סידר אוריות אחר אבות, ובה חתם סדר נזיקין. אלו הם דברי הרמב״ם מתוך הקדמתו לסדר נזיקין. שלושת המסכתות הראשונות של סדר נזיקין, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא, שכל אחת מהם היא בת 10 פרקים, לא היו תחילה אלא מסכת אחת שהייתה נקראת מסכת נזיקין, ונתחלקה לשלושה שערים. הקרויים בארמית, בבות. בבא קמא הינו השער הראשון של מסכת נזיקין, בבא מציע השער האמצעי, בבא בתרא השער האחרון. וכן נאמר בגמרא במסכת בבא קמא דף קוף ב' עמוד א', כולה נזיקין חד המסכתאי, כל מסכת נזיקין, דהיינו כל שלוש הבבות, מסכת אחת היא. מכאן כנראה נקרא גם הסדר כולו על שם אותה המסכת הראשונה שבו, סדר נזיקין. בפרשת משפטים שבספר שמות מלמדת אותנו התורה, שחייב אדם לשלם בין בעד נזקי גופו, בין בעד נזקי ממונו, כלומר, בין כשהזיק את חברו וגרם לו נזקים או הפסדים על ידי גופו, ובין כשהזיקו על ידי רכושו, שכן מוזר האדם להשגיח ולשמור היטב על רכושו העלול להזיק, שלא יפגע בבני אדם ולא יביא להם הפסדים. ושלושה סוגי מזיקים ובלשון המשנה נזיקים מפרט את התורה שבעליהם חייבים על נזקיהם משום נזקי ממון. השור, הבור והאש. נזקי השור מפורטים בתורה בשלושה אופנים. קרן, שן ורגל. בעניין קרן נאמר בספר שמות פרק חפה לב פסוקים כוח עד למד. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. אם שור נגח ומתמול שלשום ועד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת, עם כופר יושט עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. וכן נאמר וכי יגוף שור איש את שור ראהו ומת, ומחרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. בעניין שן ורגל נאמר בתורה כי יבער איש שדה או קרם, דהיינו יוליך את בהמותיו בשדה או בקרם של חברו, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, כלומר שיזיק את שדה חברו באחת משתי הדרכים הללו, או ושילח את בעירו שישחיתו הבהמות את תבואת השדה על ידי דריסת הרגל, או וביער שיזיקו הבהמות על ידי אכילה, דהיינו נזקי שן, מיטב שדה ומיטב כרמו יהיה שלם. אבל שונים הם נזקי השן והרגל מנזקי הקרן, שכן בקרן מבדילים בין שור תם לשור מועד, שבשור תם שהזיק משלמים בעליו חצי נזק, ובשור מועד שהזיק משלמים נזק שלם, ואילו בנזקי שן ורגל השור מועד מתחילתו ובעליו חייבים לשלם נזק שלם. עוד הבדלים ביניהם, כמפורט אצלנו במסכת. בעניין נזקי הבור נאמר, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. בעניין נזקי האש נאמר, כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או קמה או השדה, שלם ישלם המעביר את הבעירה. כל אותם אופני הנזק המפורשים בתורה, נקראים במשנה אבות נזיקין לפי שיש להם תולדות, והם הנזקים הדומים אל האבות באופיים ובתכונתם, והם אינם מפורשים בתורה. אופיה של קרן, כוונתו של השור להזיק. ומה עם תולדות הקרן? נגיפה בגוף, נשיכה, רביצה על כלים בכוונה לשוברם, או בעיטה ברגל בכוונה להזיק. אופיה של השן, יש הנאה להזקה ותולדותיה, נתחככה הבהמה בכותל להנאתה והפילה אותו, או נתגלגלה על פירות להנאתה וטינפה אותם, או שדרסה על נוד מלא שמן ונענה גופה מהשיחה. אופיה של הרגל, הזקה מצוי, שרגילה בהמה להזיק דרך הילוכה, ותולדותיה של הרגל, הזיקה בגופה דרך הילוכה, בסערה דרך הילוכה, שנדבקה סערה בכלי וגררתו, ברסן שבפיה, בעוקף שעליה, או בקרון שהיא מושכת בו. בור, תחילת עשייתו לנזק, התקלה עומדת במקומה, והעובר עליו ניזוק. תולדותיו של הבור, אבנו, סכינו ומסעו של אדם שהניחם ברשות הרבים ונתקלו בהם. אש, כוח אחר והכוונה לרוח, מעורב בה. תולדותיה של האש, אבנו, סכינו ומסעו של אדם שהניחם בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו דרך נפילתם. פרטי הדינים של כל אותם אבות הנזיקין ותולדותיהם מבוררים ומפורשים בששת פרקיה הראשונים של מסכתנו מסכת בבא קמא. כן נשנים בהם דיני האדם שהזיק בגופו את ממונו של חברו, כגון העורק בהמת חברו או השובר את כליו, או הקורע את בגדיו וכיוצא בזה. והרי אף האדם המזיק בגופו נחשב מאבות הנזיקין. כנאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק כ"א, מכה בהמה ישלמנה. תולדותיו של האדם המזיק, רוק שיצא מפיו ובדרך הילוכו קודם שנח הרוק על הארץ, תינף בגדים או כלים. וכן אם זרק אבן או ירה חץ, או שפתח מים על הכלים והזיק. בשאר הפרקים של המסכת, מפרק שביעי ועד עשירי, נידונים נזקי אדם שהזיק בגניבה, בחבלה ובגזילה. הפרק השביעי עוסק בדיני גניבה, בפרק השמיני באים דיני החובל בחברו, ופרק תשיעי ועשירי נשנים בהם דיני גזילה. ולמה נקרא סדר נזיקין בכתוב בספר ישעיהו בלשון ישועות? רש"י מפרש במסכת שבת שסדר זה מושיע את ישראל, שמזהיר לפרוש מאזק ומתחייב ממון. מהרש"א כתב לפרש שהמזיקים השנויים בתחילת מסכת בבא קמא רומזים למזיקים הבאים משמיים וצריכים ישועה מהם. והסמיכת חכמים כתב לבאר שהפורנות הבאה לאדם בין בגופו בין בממונו היא ישועה לו. כפי שנאמר במסכת ברכות דף סמך עמוד א' על המשנה שחייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, אמר רבה, לא נצרכה אלא לקבלינו בשמחה. אמר רבה חמישום רבי לוי, מהי קרא, מאיזה פסוק לומדים זאת? נאמר בתהילים קופא חסד ומשפט אשירה לך השם הזמרה. עם חסד אשירה, ועם משפט אשירה. רבי תנחום אמר, מהפסוק כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. הרי שלמדו כן מהכתוב כוס ישועות אשא גם על צרות. והטעם שהם ישועות, לפי שהן באות או כדי לנקותו מן החטאים שיזכה לעולם הבא, או שהן באות לכפול שכרו בעולם הבא. ולכן הוא קרוי ישועות בלשון רבים, לפי שיש בזה שני מיני יסורים להושיע את האדם. א', למרק את עוונותיו ולקבל את עונשו בעולם הזה כדי שיוכל לקבל שכר בעולם הבא. ב', לצדיק גמור לכפול את שכרו בעולם הבא על קבלת היסורים באהבה. כנגד זה אמרו חכמים על פסוק זה, כששואלים את האדם בדין של מעלה, ציפית לישועה, דהיינו אם ציפית תמיד לישועה גם בעת הפורנות. כאמור, במסכת הראשונה של סדר נזיקין, שהיא מסכת בבא קמא, מבוארות התביעות שבין אדם לחברו מחמת נזק. ושני מיני נזיקין יש על ידיהם מתחייב האדם לשלם ממון. האחד, נזק שנעשה על ידי האדם עצמו, והשני, כשהנזק נעשה על ידי ממון האדם. בעיקר החלק הראשון של המסכת עוסק בענייני נזק שנעשו על ידי ממון האדם, כגון בעלי חיים שלא שמר עליהם כראוי והזיקו, או על ידי דברים שעשה שיכולים להזיק ולא שמר עליהם, כגון בור ואש. עיקר החלק השני של המסכת עוסק בענייני נזק שעשה האדם, בין בנזק שעשה לממון חברו כגון גניבה וגזלה, ובין בנזק שנעשה לגופו של חברו בחבלה. וכעת ניתן את הכותרות לדינים, ליסודות ולכללים שנלמד בסייעתא דשמיא לאורך מסכת בבא קמא. אדם החובל באדם, אדם שהזיק ממון, אדם שגנב ממון, חיוב השבת גזלה, שור שנגח אדם, שור שנגח שור, שור שיזיק בשן ורגל ברשות אחר, בור, אש, אבות נזיקין, מיטב שדהו, סדר התשלום, החיוב לשלם, חיוב ממון וכנס, גדר החיוב של כופר, דיני ממונות בבית דין בזמן הזה, נזק שתפס ממון ותפס כנס, מזיק הקדש, איסור חבלה בחברו, איסור להזיק אפילו בגרמה, לפני עיוור, מה כולל לא תגזול, מה הקל וחומר מהשבת הוידה, ממון המזיק, ספק נזיקין, האם החיוב הוא מחמת שלא שמר או מחמת שממונו הזיק, הנפקמין המחמת מה החיוב, איסור לגדל מזיקים, שומת הנזק, שומת צער, שומת הריפוי, שומת השבט, שומת בושת, המזיק ממון חברו, אם תשלום חובל נחשב כנס או ממון, המקור שחייב גם בשוגג ואונס, הגדר של אינו מתכוון לעניין ארבעת הדברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, מהו האונס שחייבים עליו? מה דין מזיק ברשותו? מה דין הזיקו זה את זה בהילוך וריצה? מה הגדר של גרמה? מה הגדר של גרמי? חיוב בדיני שמיים, כללי דיני ממון המזיק, שור שהרג אדם, תשלום חצי נזק של שור תם, האם יוחלט השור או יושם השור? מה הכוונה מועד לדבר אחד? מועד להרוג את הבהמות אם נעשה מועד להריגת אדם? כיצד חוזר השור מלהיות מועד חזרה להיות תם? בהמות שמועדות מתחילתן, שמירה על שור תם ועל שור מועד, שמירה לשן ורגל, דין שן בחצר הניזק, כיצד מחשבים את החיוב של מה שנהנית הבהמה, ממה משלם את מה שנהנית, אכילה משונה בחצר הניזק וברשות הרבים, לקחה ממקום אחד והאכלה במקום אחר, שומת אכילת פירות, תולדת שן, אב ותולדת רגל, ההלכה של צרורות, האם משלם מגופו או מהעלייה, הפטור של רגל ברשות הרבים, צרורות ברשות הרבים, שור שמת בבור של 10 תפחים, דין נזיקין בבור של 9 תפחים, על איזה שור חייבים, מה דרשו מהדרשה שור ולא אדם חמור ולא כלים, משום מה חייב בבור, קורא אחר קורא, החיוב על פותח בור, בור ברשותו, הפקיר רשותו ובורו, דחף אחר לבור, תקלה ברשות הרבים, נפילת פשיעה ואונס ומפקיר נזקיו. באיזה אופן חייב המבעיר כשיש שותפים בעשיית האש? מה הדין? על מה חייבים באש? האם אישו משום חיציו? האם אישו משום המונו? כופר ודמי הנהרק באש, אבנו סכינו ומסעו שהזיקו בשעת הליכה. מקור האיסור של גניבה וגזילה, גדר של גנב וגזלן, גזל הגוי, חיובי תשלום גניבה וגזילה, גניבה בשוגג או באונס, מעשה הגניבה מהבעלים, גונב מן הגנב, גנב בהמה של הקדש, עוקר ואוזל או תברה, קניין הגזילה, ייאוש לבד, ייאוש ושינוי רשות, שינוי מעשה ושינוי השם, מעוברת וילדה, תשלום הגניבה כשנשבר, כל אלו כותרות לשפע הדינים הכללים והיסודות שנלמד בסייעת הדשמי הגדולה לאורך מסכת בבא קמא. שנינו במשנה, סוף מסכת בבא בטרה. הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה גדול יותר מהם, שהן כמעיין הנובע. אמר רב יהודה, איימן דבאי למהבי חסידה, לקיים מילה דנזיקין. בפירש הרשב"א של נזיקין נאמר שחסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם ומעמיקים להם ג' תפחים כדי שלא יעקב המחרישה. ולפי זה, הדברים הם על הרחקת עניין נזק מזולתו. הנימוקי יוסף מפרש שהדברים הולכים על שלוש המסכתות שבסדר נזיקין, שיש בהם דיני נזיקין וגזילה והשבת הוידה והונאה וריבית. וחסיד נקרא מי שעושה לפנים משורת הדין לקדש עצמו במותר לו, בין בדברים שבינו לבין המקום, ובין בדברים שבינו לחברו. להרחיק עצמו הרחקה יתירה שלא ייגע באיסור גזל ונזיקין וכיוצא בזה. והחידה הוסיף עוד, שבא להוציא מדעת האומרים, שעיקר הוא קיום המצוות שבין אדם למקום, ולכן אמר, שאם יקיים גם מילי דנזיקין, בזה הוא שיקרא חסיד. וכותב הים של שלמה שהפירוש לקיים מילי דנזיקין, היינו שילמד אדם דיני נזיקין כדי להרחיק את עצמו מהם, או כדי לדעת איך לשלם לנזקיהן. ועד כדי כך, גדולה המעלה של לימוד ענייני הנזיקין, שנאמר במסכת ברכות, דף חף עמוד א', שבשני דרב יהודה היו שונים כל השנים רק בסדר נזיקין. אומר המערשה שרב יהודה לשיטתו שסובר שהדרך להיות חסיד, הוא לקיים מילי דנזיקין, ולכן כל ימיו למד במילי דנזיקין. והטור בתחילת חושן משפט מעריך במעלת שמירת דיני ממונות ועשיית המשפט שהוא קיום העולם. הוא מסיים את הדברים בלשון הזו, וגם מלך המשיח, שיגלה במהרה בימינו, משבחו הפסוק בדבר משפט, דכתיב, וישעיהו פרק י' פסוק ד', ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ. וכפי גודל מזכורתו, כן עונש המבטלו והמעוותו. כדתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת אבות פרק A משנה ח', חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין. וכן אומר דוד המלך, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. מכלל, שבמניעת המשפט יונח ביד העושקים. ולא חרבה ירושלים ולא גבלו ישראל, אלא שבטלו המשפט. כדכתיב, מילאתי משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. ובמשפט ירושלים עתידה להיפדות, דכתיב ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ומקרב הגאולה, דכתיב שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלו. זו ההקדמה וזה הפתיח לסדר נזיקין ולמסכת בבא קמא, המסכת הראשונה שבסדר נזיקין, אותנו מתחילים בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד היום, חפי באייר תשע"ו, ונסיימה בסייעת הדשמי הגדולה, ממש בערב ראש השנה תשע"ז. יום שלישי חף דלת באלול תשע"ו. ברוכים הבאים למצטרפים החדשים אל לימוד דפינו היומי, בתחילתו של סדר נזיקין, ברוכים הנמצאים לכם, אחי ורעי, מוריי ורבותיי, הלומדים יחד איתי, בוקר בוקר בסייעת הדשמי הגדולה, את דפינו היומי. ניגשים אנו אל מסכת בבא קמא. המשנה הראשונה בדף בית עמוד א' של מסכת בבא קמא, בפרק הראשון ששמו ארבע אבות, המשנה מתחילה בפירוט אבות נזיקין, והקרויים אבות הם המזיקים הכתובים בתורה. הם נקראים כך מפני שיש להם תולדות, כלומר, שמהם למדו חכמים לחייב מזיקים נוספים הדומים להם. תולדות נזיקין הם המזיקים שלא הזכירה התורה בפירוש, אלא שחכמים דימו אותם לאבות הנזיקין מחמת היותם דומים להם בתכונותם. וכך אומרת המשנה הפותחת את מסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקים, סוגי הנזיקים, דהיינו המזיקים או הנזקים העיקריים של נזקי ממון המפורשים בתורה, ארבעה הם. השור שהזיק ברגליו דרך הילוכו, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', ושילח את בעירו. ודרשו בברייתא בגמרא ושילח זה הרגל, היינו, שהזיקה הבהמה בשדה חברו על ידי דריסת הרגל. כמו שכתוב בספר ישעיה פרק ל"ב פסוק כ', משלחי רגל, השור והחמור. והבור שפתח אדם ברשות הרבים ונפל שם השור או חמור, כמפורש בתורה, ופרטי דיניו תבאר הגמרא לקמן. בפרק החמישי הלא הוא שור שנגח את הפרה. והמבעה זה השן שאכלה בהמתו בשדה אחר, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', וביער בשדה אחר. והאבער שיבעיר אש ברשותו ויצא והזיקה, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש. ובארת המשנה שהתורה הוא צריכה לכתוב את כל ארבע התוות הנזיקין. זאת משום שלא הרי השור כהרי המבעה. באה המשנה ללמד שהתורה הייתה צריכה לכתוב את כל סוגי הנזיקים הללו, לפי שהם שונים זה מזה באופיים ובתכונותם. ואי אפשר ללמוד נזק אחד מחברו, שכן, לא הרי השור כהרי המבעה. כלומר, אין החיוב בנזקי הרגל יכול ללמד על חיוב בנזקי השן, לפי שיש תכונה ברגל שאינה בשן, שהרגל הזקה מצוי, ואילו השן אין הזקה מצוי. ולא הרי המבעה כהרי השור, ואין השן יכולה ללמד על הרגל, לפי שיש תכונה בשן שאינה ברגל, שבנזקי השן יש הנאה להזקה, ואילו ברגל אין הנאה להזקה. ולא זה וזה, רגל ושן שיש בהם רוח חיים, שנזקיהן באים מכוח בעלי חיים, ואפשר לומר שמשום תכונתם זו, התורה מחייבת את בעליהם בתשלומי הנזק, כי הרי האש אין בה רוח חיים. ואילו לא הייתה כתובה בתורה, לא היינו לומדים אותה משן ורגל. ולא זה וזה, ולא הרי הרגל והשן והאש, שדרכן לילך ולהזיק, שהם מזיקים המהלכים ולכן צריך לשומרם יפה, וכשלא שמרם והזיקו, הרי הוא חייב לשלם נזקיהם, כי הרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק, שהבור קבוע במקומו, ואילו לא הייתה התורה כותבת בור, לא היינו לומדים נזקי בור משאר הנזיקים. הועיל ותכונותיהן שונות, לפיכך נכתבו בתורה כל ארבע תוות הנזיקים, ללמד שבכולם בעליהם חייבים על נזקיהם, ומהם למידים על שאר הנזקים בדרך הצד השווה. שכן, הצד השווה שבהם, הדבר שבו ארבע תוות הנזיקים שווים זה לזה, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, שרגילים להזיק וחובה לבעלים לשומרם שלא יזיקו, וכשהזיק אחד מן הדברים שדרכם להזיק, חייב המזיק בעל הדבר שהזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אם בא לשלם בקרקע לניזק, הרי הוא נותן לו מן העידית שבקרקעותיו. כי נאמר בנזקי שן ורגל, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, ומהם למידים גם על שאר הנזקים. אבל אם משלם לו במטלטלין, הרי הוא נותן לו מה שרוצה, שכל דבר המטלטל נחשב למיטב. כי אם אין עליו קופצים במקום זה, מוליכים את אותו מטלטלין למקום אחר, ושם יש עליו קופצים. הגמרא מסיקה בהמשך שהתורה לא הייתה צריכה לכתוב אלא בור ואחד משאר אבות הנזיקים, ומהם היה אפשר ללמוד יתר אבות הנזיקים מחוץ לקרן. ולא נכתבו כולם, אלא מפני שהם חלוקים בהלכותיהם. שן ורגל פטורים ברשות הרבים, מה שאין כן בבור ואש. בבור נאמר ונפל שם שור או חמור, דורשת הגמרא שור ולא אדם, חמור ולא כלים, מה שאין כן בשאר אבות הנזיקים. באש פטור על התמון, שאם היו בגדים תמונים בגדיש, פטור המבעיר, כי נאמר באש, ונאכל גדיש או הקמה. דרשו חכמים, מה קמה בגלוי? אף כל בגלוי. שרק אם הזיקה האש דברים גלויים, אז מחויב בעל האש לשלם. ואילו בשאר אבות הנזיקים, אין פטורים על התמון. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את מסכת בבא קמא, בדף ב' עמוד א', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא מדקתני אבות, מכך ששנה התנה שמזיקין אילו הם אבות, מכלל דעיק התולדות, משמע שיש לאותם מזיקים תולדות, שכן אב זה כינוי למי שיש לו תולדות. מסתפקת הגמרא תולדותיהן כיוצא בהן? האם דין התולדות כדין האבות, שכשם שחייב לשלם על נזקי האבות חייב גם על נזקי התולדות? או לאו כיוצא בהן? או שמא דין התולדה אינה כדין האב, שרק על נזקי האבות חייבה התורה לשלם, ולא על נזקי התולדות? וסיבת הספק, לפי שמצינו שני נושאים אחרים שיש בהם אבות ותולדות, באחד מהם דין התולדה כדין האב, ובשני שונה דין התולדה מדין האב, כפי שמיד תבהר הגמרא. אומרת הגמרא לגבי שבת תנן, שנינו במסכת שבת בדף ממתת עמוד ב', התורה צפתה לשבות בשבת ממלאכה, נאמר בספר שמות פרק חף פסוק יוד לא תעשה כל מלאכה, אבל לא פירשה התורה איזו מלאכה אסורה בשבת. מסמיכות פרשת שבת לפרשת מלאכת המשכן, למדו חזל שהמלאכות האסורות בשבת הן המלאכות שהיו דרושות לעשיית המשכן. המלאכות החשובות שנדרשו לעשיית המשכן נקראו אבות, זאת מפני שיש להם תולדות, דהיינו שמהם לומדים אנו לאסור עוד מלאכות אחרות אדומות להם. אם כן, נאמר שם במשנה במסכת שבת, אבות מלאכות 40 חסר אחת, 39 מלאכות אסרה התורה לעשותם בשבת, ויש לדייק מכך ששנה התנה את מלאכות שבת בשם אבות, מכלל דעיק התולדות, משמע שיש תולדות למלאכות שבת, ושם תולדותיהן כיוצא בהם, דין התולדות כדין האב, שלא שנה לא משנה אם עבר על אב מלאכה בשוגג, שחייב להביא קורבן חטאת, ולא שנה אם עבר על תולדה בשוגג, שגם כן חייב להביא קורבן חטאת, וכן לא שנה לא משנה אם עבר על אב מלאכה במיזיד, בעידים והתראה, שחייב סקילה, ולא שנה לא משנה אם עבר על תולדה במיזיד, שגם כן חייב סקילה. שואלת הגמרא, כיוון שדין האב ודין התולדה שווים, ומה היא איקה בין אב לתולדה? מה החילוק בין אב לתולדה, ומה הנפקמינה מכך שחלק מהמלאכות נקראו אבות, וחלק נקראו תולדות? וההסברו, חכמים דרשו שישנם למתת מלאכות עיקריות בשבת, וביררו את למתת המלאכות החשובות, ולכל שאר המלאכות קראו תולדות של אותן למתת מלאכות עיקריות. כל מלאכה לפי עניינה. הגמרא כאן לא שואלת מדוע לא נקראו כל מלאכות שבת בשם אבות, שהרי יש רק למתת מלאכות עיקריות ותו לא, אלא כיוון שמצאנו שבאמת יש יותר מלמתת מלאכות שדינם שווה לאב, נשאלת השאלה לאיזה עניין יש נפקמינה בכך שקבע התורה למתת מלאכות עיקריות וחילקה את שאר המלאכות על מלאכות עיקריות אלו, ועל חיובם של התולדות שווה לאבות. כך מסביר הפני יהושע את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא נפקמינה, ההבדל בין אבות לתולדות דילו אבית שתי אבות בעדי עדדי, אדם שעשה שתי אבות בעלם אחד, אינמי, או שעשה שתי תולדות בעדי עדדי, עשה שתי תולדות בעלם אחד, מחייב הכל חדה וחדה, הרי הוא חייב חטאת על כל אב ואב, ועל כל תולדה ותולדה. ונסביר, העובר בשוגג על אחת ממצוות לא תעשה שחייבים עליה קרת כשנעשה במזיד, חייב להביא קורבן חטאת. אם הוא עבר על כמה מצוות לא תעשה, חייב להביא חטאת על כל אחת ואחת. אבל, אם עבר על אותו לב כמה פעמים בעלם אחד, דהיינו שנעלם, נשכח ממנו איסור המלאכה, לא ידע שאסור לעשות את המלאכה הזו בשבת, או שלא ידע ששבת היום, ועשה את שתי המלאכות הללו לפני שנודע לו מחדש שהיום שבת, או שאסור לעשות את אותה מלאכה, בשני הפעמים שעבר על הלב, מבלי להיזכר באמצע שעבר איסור, אינו חייב אלא אחת. ומן הדין היה, שהעובר על כל הלמתת מלאכות בעלם אחד, לא יתחייב אל החטאת אחת, שהרי התורה אמרה, רק לב אחד לגבי איסור הישבת, לא תעשה כל מלאכה. והרי זה כעובר על לב אחד כמה פעמים, שאינו חייב אל החטאת אחת. לשחכמים במסכת שבת, דף עין עמוד א', דרשו מפסוקים, שיש חילוק מלאכות בשבת. דהיינו, שאנחנו מחשיבים שעל כל אב מלאכה נאמר לב בפני עצמו. ולכן גם העובר על שני אבות בעלם אחד, חייב שתי חטאות כאילו עבר על שני לבין שונים. זאת כיוון שלכל אב יש שם מלאכה בפני עצמו, וממילא נחשב הוא כאיסור אחר לגמרי. אם כן, אדם שעבר שתי אבות בעדי עדדי בבת אחת בעלם אחד, או שעשה שתי תולדות בעלם אחד, מחויב להביא קורבן חטאת על כל אב ואב, על כל תולדה ותולדה. ואילו אביד אב ותולדה דידי, אם אדם היה עובר ועושה מלאכה שהיא אב מלאכה וכן את התולדה שלה, של אותה מלאכה בעלם אחד, לא מחייב אל אחדה, אינו חייב אלא קורבן חטאת אחד. רש"י מפרש שחייב בעצם את הקורבן חטאת על האב ולא על התולדה. ולפי דברי רש"י יוצא, שאם שכח שעבר על האב והביא קורבן רק על התולדה, ושוב נזכר שעבר גם על האב, לא נפטר בקורבן שהביא על התולדה. שרק מחיובו על התולדה נפטר בקורבן שהביא על האב, אבל הוא לא נפטר מחיובו על האב בקורבן שהביא על התולדה. שואלת עכשיו הגמרא ולרבי אליעזר שחולק על חכמים, האם העובר על אב ותולדתו חייב שתיים כמו העובר על שני אבות מלאכה שונים, או שאינו חייב אל החטאת אחת? ורב לזר סובר שחייב שתי חטאות, ולדעת חכמים אינו חייב אל החטאת אחת. אז לרבי אליעזר שמחייב התולדה במקום אב, וסובר שהעובר על לאו ותולדתו חייב שתיים, אמה עיקרי לאב ואמה עיקרי לתולדה? מדוע מלאכות שבת חלוקות לאבות ותולדות? הרי נפקא מינה מכך שזה קרוי אב וזה קרוי תולדה. משיבה הגמרא, אך דאבה במשכן חשיבה, מלאכה שהייתה במשכן והייתה חשובה, קרי לי אב, קורא לה אב מלאכה. אך דלא אבי במשכן חשיבה, מלאכה שלא הייתה חשובה במשכן, קרי לי תולדה, הוא קורא לה תולדה. והמערם על דברי התוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן מבאר, שלפי גרסה זו שבגמרא עיקר הדבר בשם אב ותולדה תלוי בחשיבות, שאם היא מלאכה חשובה היא אב, אף אם לא הייתה במשכן, ומה שהזכירו משכן זה כדי להשמיע שכל מלאכה שהייתה חשובה בזמן המשכן, אפילו אם עכשיו אינה חשובה, היא מלאכה. אכן התוספות הביאו גרסה אחרת, ולפי הגרסה הזאת צריכים שני הדברים כדי להיקרא אב, גם שיהיה במשכן וגם שיהיה מלאכה חשובה. אבל אם הוא לא היה במשכן או שלא היה חשוב, הוא לא קרוי אב. עכשיו אומרת הגמרא לגבי תומות תנן, גם לגבי תומות שנינו משנה במסכת כלים פרק א' משנה א'. נקדים ונאמר שאב התומה הוא הדרגה העליונה של התומה, מלבד מת שנחשב לאבי אבות התומה. אם כן, מאב התומה וממנו נמשכים תולדות. כיצד? הנוגע באב התומה נעשה ולד, דהיינו ראשון לתומה, נוגע בראשון לתומה נעשה שני לתומה וכן הלאה. ההבדל בין אב התומה לבין ראשון לתומה הוא שאב מתמה אדם כלים אוכלים ומשקים, וולד התומה, דהיינו ראשון לתומה, אינו מתמה אלא אוכלים ומשקים בלבד. אם כן, נאמר במשנה, אבות התומות הם השרץ, שרץ מת. ישנם שמונה שרצים שמונה התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק חפתת, והם החולד, האכבר, הצו, הענקה, הכוח, הלטאה, החומת והתנשמת. אם כן, אחד משמונת השרצים הללו כשהוא מת, והשכבת זרע של ישראל גדול, ותממת אדם שנגע במת, וכאמור מת הוא אבי אבות התומה, והנוגע בו נעשה אב התומה, כל אלו הם אבות התומה. ובזה תולדותיהן לאווקא יוצא בהם, דין התולדות שנטמאו מן האבות הללו, אינו כדין האבות. דאילו אב התומה מתמא אדם וכלים, ואילו תולדות התומה, אוכלין ומשקין מתמא, אדם וכלים לא מתמא. וכיוון שלגבי שבת התולדות הם כמו האבות, ולגבי תומה אין התולדות כמו האבות, מסתפקת הגמרא בדף בית עמוד בית, אחא, כאן אצלנו במסכת בבא קמא לגבי תולדות נזיקין, מהי? אם דין התולדות כדין האבות, וגם אם הזיק על ידי תולדה חייב כשם שחייב, כשהזיק על ידי אב הנזיקין, או לא? פושטת הגמרא ואומרת, אמר רב פאפא, יש מהן מהתולדות כיוצא בהן שדינם שווה לדין האבות, ויש מהן לאו כיוצא בהן, ויש שדינם חלוק מדין האב. רב פאפא סתם את דברה ולא פירש אילו תולדות שווים לאב ואילו תולדות חלוקים מאב. וכדי לברר לאילו אבות התכוון, מבארת הגמרא תחילה את הארבעה אבות נזיקין ותולדותיהם, ודנה בתולדות של כל אב ואב. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלוש אבות נאמרו בשור. שלושה אופני נזק נאמרו בתורה בשור, הקרן, שור שהזיק על ידי נגיחה בקרן, והשן, שור שנכנס לחצר ואכל מפירותיו של בעל החצר, והרגל, שור שנכנס לחצר ודרס ברגליו כלים בדרך הילוכו. מבררת הגמרא, קרן מנלן, מאיכן נלמד דין קרן? מביאה הגמרא את הלימוד מברייתא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח לגבי שור שהמית אדם, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. אם כן נאמר בפסוק, כי ייגח, ואין נגיחה אלא בקרן, שנאמר בספר מלכים א', פרק ח' ב', פסוק י' א', ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם, ואילה תנגח את ארם עד כלותם. הרי שנגיחה נעשית בקרן. מביאה הברייתא הוכחה נוספת ואומר, יש עוד פסוק בספר דברים, פרק למד ג', פסוק י' ז', בחור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח, יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. הרי שבקרניים נוגחים. שואלת הגמרא מהי ואומר, לשם הוא צריך התנא להוכיח מפסוק נוסף שנגיחה נעשית בקרן, מדוע הוא לא יסתפק בהוכחה מן הפסוק בספר מלכים א'? משיבה הגמרא, וכי תימה, אולי תרצה לומר שאין להוכיח מהפסוק הראשון, לפי שדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן? הפסוק האמור בצדקיה זה פסוק בנביאים שנקראים דברי קבלה, לפי שכולם קיבלו נבואתם ממשה רבינו, ואין להוכיח משם ללשון נגיחה שבתורה שהוא בקרן. תאשמה, לכן מביא אתן הראיה מכך שנאמר בתורה בספר דברים, בחור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח, שגם בתורה מבואר שנגיחה שהוזכרה בתורה היא על ידי קרן. דוחה הגמרא ואומרת, והי, מי לפו? וכי לומדים מפסוקים אילו דין לחיוב או לפטור של נזיקין? שאז היינו יכולים לדחות ולומר שאין ללמוד דברי תורה מדברי קבלה? הרי גילוי מילתא באלמא הוא, שלשון דנגיחה בקרן הוא. זה גילוי על פירוש לשון התורה, שנגיחה נעשית על ידי קרן, וודאי דבר כזה אפשר ללמוד גם מדברי קבלה. אלא מבארת הגמרא מה היה הצורך שנתן על אבי הוכחה נוספת, משום דמהו דתימה, היה עולה על דעתך לומר, שאם אני הייתי מוכיח רק מהפסוק שנאמר לגבי צדקיה שנגיחה היא בקרן, היינו סבורים דקי פליג רחמנה בין תם למועד, מה שחילקה התורה בין שור תם שהזיק בקרן, שמשלם רק חצי נזק, לבין שור מועד שהזיק בקרן, שמשלם נזק שלם, אני מילי בתלושה. זה רק אם הזיק השור בקרן תלושה. מה זה קרן תלושה? כגון שאחזה בהמה קרן בין שיניה ונקחה בו, שזה כמו הקרן האמורה אצל צדקיה. ורק באופן כזה משלם חצי נזק, כיוון שאין דרך הבהמה בכך, ולא היה על הבעלים לשמור על כך. לכן מקילים עמו, עם הבעלים, והוא משלם רק חצי נזק. אבל במחוברת, אם נגחה בהמה בקרנה המחוברת לגופה, אין זו נגיחה שדיברה עליה התורה. ואם הכולה מועדתי, היינו אומרים שדינה לשלם נזק שלם, כבר בנגיחה הראשונה שהרי דרכה בכך. לכן תשמע, לכן השמיענו אתן הראיה מהפסוק בחור שורו הדר לו, הפסוק הזה עוסק בקרן מחוברת, ממנו ניתן ללמוד, שגם מעשה הנעשה בקרן מחוברת נקרא נגיחה, וגם באופן שנגח השור בקרן מחוברת, תם משלם רק חצי נזק. אם כן, שואל תוספות רבינו פרץ, לכאורה היה מספיק לתנא לכתוב רק את הפסוק שבספר דברים בחור שורו הדר לו, מדוע הביאה הגמרא את הפסוק מצדקיה שבספר מלכים? והוא מתרץ שזה כדי שלא נאמר שרק מחוברת חייו, אבל בקרן תלושה יהיה פטור לגמרי, כי זה נחשב כאונס. לכן הביא את הפסוק מצדקיה שבספר מלכים, לומר לך שגם בקרן תלושה, תם משלם חצי נזק. שואלים הראשונים, איך ייתכן שבלי הפסוק בחור שורו היינו מחייבים על קרן מחוברת נזק שלם? הרי אם קרן המוזכרת בפרשה היא רק קרן תלושה, מניין נדע לחייב גם על קרן מחוברת נזק שלם? ואם אנחנו באים ללומדה מקרן תלושה, אין לנו לחייבה אלא כתלושה שמשלמת רק חצי נזק בגימל הפעמים הראשונות. ומלשון רשי שכתב שאורחה הוא, שכך הרגילות יש לבאר שיות והרגילות בכך, יש ללמוד זאת מרגל. כך אומר הפני יהושע. וגם כך אומר השיטה מקובצת בשם ריבה, שהיו לומדים מקרן תלושה לאחר שלוש פעמים, שזה כבר הרגילות שלה בכך. מבררת כעת הגמרא תולדה דקרן מהי. מהי התולדה של קרן? ומבארת הגמרא נגיפה, דחפה בגופה בכוונה להזיק, נשיכה נשכה בשיניה בכוונה להזיק, רביצה רבצה על גבי כלים כדי לשבור אותם. כך מפרש רשי, ומלשון זה שכתב שרבצה עליהם כדי לשוברן משמע, שרק משום שכוונתה להזיק נחשבת הרביצה לקרן. שואל הרשש, בפשטות מעשה רביצה נחשב לקרן מפני שהוא מעשה משונה, שאין דרך הבהמה לרבוץ על כלים. ואם כן, אף כשאין לה בהמה במעשה הזה כל כוונה להזיק, זה נחשב לקרן. כפי שמשמע מהגמרא לקמן בדף תדווה ועמוד ב', שגם מעשה משונה לבד ללא כוונה להזיק נחשב לקרן. כותב הרשש ליישב את דברי רשי שהדבר תלוי במחלוקת בדף תדווה לקמן, אם סתם בהמה דרכה להזיק בנגיחה. ואף על פי כן הקלה התורה שישלמו חצי נזק. לפי הדעה הזו, רק דבר שכוונתו להזיק נחשב קרן. אם כן, אומרת הגמרא שתולדה של קרן זה נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. בעתה ברגליה ושברה כלים. שאויל ואין הבהמה מתכוונת בעשייתן לשם הנאה אלא להזיק, ואינה רגילה בנזקים אלו, הרי הם תולדות של קרן, שכל מה שלא הוא עדה בהם שלוש פעמים, משלמת חצי נזק. שואלת הגמרא, מה ישנה נגיחה דקרי לאב? מדוע הוא קורא לנגיחה אב הנזיקין, דכתיב כי איגח שור את איש או את אישה? הרי נגיפה נמי, גם נגיפה כתובה בפירוש, כתיב כי איגוף שור איש את שור רעהו. מבינה כעת הגמרא שפירוש איגוף, האמור בפסוק הוא דחיפת הגוף. לכן שואלת הגמרא, מדוע פעולת הנגיפה נקראת תולדה ולא אב? ראוי שאף נגיפה תיקרא אב. עונה הגמרא, אי נגיפה, נגיפה זו האמורה בתורה? אין פירושה דחיפת הגוף, אלא נגיחה על ידי קרני. דתניה, שנינו בברייתא פתח הכתוב, לגבי שור תם בנגיפה, בלשון נגיפה שנאמר בתחילת הפרשה, וכי גוף שור איש את שור אהו, וסיים בפסוק שאחריו לגבי שור המועד בנגיחה, בלשון נגיחה, או נודע כי שור נגחו. קרא הכתוב לאותה פעולה פעם נגיחה ופעם נגיפה, לומר לך, ללמדך, זוהי נגיפה, זוהי נגיחה. שנגיפה המוזכרת בתחילת הפסוק, אינה דחיפת הגוף אלא נגיחה בקרן. מסביר רשי אין לומר להפך שנגיחה שהוזכרה בהמשך הפסוק, זוהי נגיפה, דהיינו דחיפת הגוף, שרי מצאנו בפסוק שלשון נגיחה הוא בקרן. על כורחה שנגיפה אמורה בתחילת הפסוק, זוהי נגיחה. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי שור שנגח אדם דכתיב כי איגח? ומה ישנה גבי בהמה לגבי שור שנגח שור דכתיב בתחילת הפסוק כי איגוף? משיבה הגמרא, לגבי אדם דאית לי מזלה, לאדם יש לו דעת לשמור את עצמו והשור אינו יכול לעמיתו בקלות, או כפי שמפרש רשי בפירוש השני, שאדם קשה להזיק משום שיש לו מזל, ובמסכת שבת דף נ"ג עמוד ב', בדיבור המתחיל מזלי, מפרש רשי, שלאדם יש מלאך שמגן עליו, אז אדם דאית למזלי, אם הצליח השור לנגוח את האדם, בוודאי יתכוון להזיקו ובא עליו בכוח. לכן כתיב כי איגח, שמשמעו תחיבת הקרן בכוח. אבל לגבי בהמה דלית למזלה, אין לדעת לשמור את עצמה ואין קשה להמיתה, כתיב כי איגוף, שנגיפה משמע שמצאו השור עומד ודחפו בקרנב מעט ולא בכוח. אומרת הגמרא, ומילתא אגב אורחא כמשמלן, ואגב שינוי לשון זה שבו ישמיעתנו התורה, שקל יותר להמית את השור בנגיחה מלהמית אדם, למדנו, דמועד לאדם אבי מועד לבהמה. ששור שהועד להריגת בני אדם נעשה בכך מועד גם להריגת בהמה, שהרי אם מועד להרוג בני אדם שקשה להמיתם, ודאי שהוא מועד להריגת בהמה שקל יותר להמיתה. ואם לאחר שהועד להריגת בני אדם נגח בהמה, משלם הבעלים נזק שלם. זאת למרות שמעולם לא נגח בהמה. לעומת זאת הוא מועד לבהמה, לא אוהב מועד לאדם. אבל שור שהועד להריגת בהמה, אינו נעשה בכך מועד להרוג את האדם. ואם לאחר שהועד להריגת בהמה נגח אדם ומת, דינו כשור תם, ואינו משלם כופר. ואף ששור שהרג אדם נסכל מיד, מכל מקום ייתכן שלא עמד בדין מיד לאחר שהמית את הראשון, אלא לאחר שהספיק לנגוח שלוש פעמים. ולגבי שור תם שהרג אדם נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק כוח, סקול יסכל השור ובעל השור נקי. לגבי שור מועד כתוב וגם בעליו יומת. והמיטה הזו לא הכוונה שממיתים בפועל את הבן אדם, את בעל השור, אלא הוא חיוב ממון. דהיינו שעל המזיק לשלם דמי הנרצח ליורשיו, ולא מיטה ממש. שהרי לומדים בגמרא במסכת סנהדרין דף ט"ו עמוד ב' שאדם אינו מתחייב מיטה, אלא על רציחתו שלו עצמו, ולא על רציחת שורו. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא שנשיכה היא תולדה של קרן. שואלת הגמרא, והרי נשיכה נעשית על ידי שן, ואם כן תולדה דשני, נשיכה צריכה להיחשב לתולדה של שן ולחייבה נזק שלם כמו שן, וכן לפותרה ברשות הרבים כדין שן. משיבה הגמרא, לא, נשיכה אינה נחשבת תולדה של שן, זאת כיוון ששן יש הנאה להזקה, הבהמה נהנית מכך שמזיקה, שהרי אוכלת היא, ואילו הנשיכה אין הנאה להזקה. כותב הרשב"ש על נשיכה שנעשית לשם הנאה, כגון שנשכה הבהמה דבר להנאתה כדי לאוכלו ונפל מפיה, עוד בטרם הספיקה ליהנות ממנו, חייב לשלם נזק שלם כדין שן. עוד שנינו בברייתא שרביצה וביתה עם תולדות קרן. שואלת הגמרא, רביצה וביתה נעשות ברגל הבהמה, ואם כן תולדה דרגלי, הן צריכות להיחשב תולדה של רגל. משיבה הגמרא, לא. רביצה וביתה אינן תולדות של רגל, כיוון שרגל הזקה מצוי. נזקי רגל הם נזקים הנגרמים אגב הילוכה של הבהמה, והבהמה מהלכת כל שעה ודורסת כל מה שתחת רגליה. ואילו אני, הרביצה והביתה אין איזה כאן מצוי, לפיכך תולדות של קרן הם, שאף אילו אין איזה כאן מצוי ואין הנהל לאיזה כאן. חוזרת הגמרא לדברי רב פאפה ושואלת, אלא תולדותיהן לפקה יוצא בהן דאמר רב פאפה ההיה, לאילו תולדות התכוון רב פאפה שאין דינם כמו האבות, הילי מה אני, אם נפרש שכוונתו היא, לתולדות הקרן שהוזכרו שדינם שונה מקרן האב, יש לשאול מה ישנה קרן דכוונתו להזיק, וממונך השור וממונו של בעליו וחייבה התורה על נזקיו, ושמירתו עליך ובעליו חייב בשמירתו, הנינמי הרי גם תולדות הקרן כוונתן להזיק, וממונך השור וממונו ושמירתן עליך, וכיוון שדומים לאב של קרן, אין מקום לחלק בין התולדות לבין האבות, בדין החיוב, אלא אומרת הגמרא, אכן תולדה דקרן כקרן. כשם שחייב בתשלומי נזיקין על הקרן, חייב גם על תולדותיה. וכי כאמר רב פאפה, מה שאמר רב פאפה יש מהם לפקה יוצא בהם, דהיינו שהתולדות אינן מחויבות כמו האבות, כוונתו הייתה השן ורגל, לתולדות של שן ורגל. מבררת הגמרא, שן ורגל איך כתיבי, מאיכן נלמד דין שן ורגל, מביאה הגמרא את הלימוד מברייתא. דתניא, שנינו בברייתא לקמן בדפנון ה' עמוד ב', נאמר בתורה כי יבער איש שדה או כרם, ושילח את בעירו ובער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. הפירוש של הפסוק כי יבער איש שדה או כרם, כאשר יוליך אדם את בהמותיו בשדה חברו ותזיק בהמתו באחת משתי הדרכים, או על ידי ושילח, דהיינו נזקי רגל, כמו שנבער בהמשך הסוגיה ששילח זה הרגל, או על ידי ובער שזה נזקי שן, עליו לשלם לו ממיטב כספו. כך מפרש רשי על התורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד'. דורשת הברייתא ושילח זה הרגל, בהמה שהזיקה ברגל. וכן הוא אומר, כך גם מצינו שלשון שילוח נאמר לגבי רגל, שנאמר, ספר ישעיהו פרק ל"ב פסוק כ', אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל, השור והחמור. וביער זו השן, בהמה שהזיקה בשן. וכן הוא אומר, מצינו שלשון ביעור נאמר לגבי שן, שנאמר בספר מלכים א' פרק י' פסוק י', לכן הנני מביא רעה אל בית יורבם, והכרתי ליורבם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל, וביערתי אחרי בית יורבם, כאשר יבער הגלל עד תומו. וגלל היינו שן, שפעמים מגולה ופעמים מכוסה. כך מפרש רשי בפירוש הראשון. לפי הפירוש הזה, גלל הכוונה על השן מלשון גילוי. פירוש שני ברשי, גלל זה רעי, שנהיה על ידי מה שהשן אוכלת ומבערת. והתוספות, בדיבור המתחיל כאשר, בדף ב' עמוד ב', מביאים בשם רח, שהוא מפרש שגלל בלשון התרגום הוא אבן שיש, והשן דומה לאבן שיש. אומרת הגמרא בדף ג' עמוד א', אמר מר נאמר בברייתא ושילח זו הרגל, וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. מדייקת הגמרא, טעמה שמפרשים את כוונת הכתוב ושילח לנזקי רגל, הוא רק משום דכתב רחמנה את הפסוק משלחי רגל השור והחמור, שממנו למדים שמשמעות ושילח היינו ברגל. הלאה ואחי, בלי זה לא הייתי מפרש שהוא רגל. ונשאלת השאלה, במה היא מוקמת לה? על איזה נזק נעמיד את כוונת התורה במילה ושילח? אי קרן, אם נפרש הכוונה לקרן, הרי כבר כתיב נאמר בתורה כי ייגח. אם נפרש שכוונת הכתוב לנזקי שן, הרי כבר כתיב וביער בתורה שהכוונה לשן כמבואר בברייתא. ואם כן, על כורחך שבכתוב ושילח התרבה רגל, אז מה צריכים פסוק להוכיח שבשילח זה הרגל? תרץ את הגמרא, איץ צריך. צריך כן פסוק להוכיח שבשילח זה הרגל, משום שבלי הפסוק משלחי הרגל, סל כדאי דחמינה היה עולה על דעתי לומר שאידי ואידי השן, גם ושילח וגם וביער עוסקים בנזקי שן. והפסוק וביער מדבר על אופן דמחל יקרנה, שקילתה הבהמה באכילתה את הקרן שאכלה הבהמה פירות שאין יכולים לחזור ולצמוח, וכמשמעות הלשון וביער שזה ביור גמור. הפסוק ושילח מדבר על אופן, דלא מחל יקרנה, שלא קילתה הבאמה באכילתה את הקרן. כגון, שאכלה הבאמה הרוגה שסופה לחזור ולצמוח, והנזק הוא שלא יחזור ויצמח כמו שהיה בתחילה. אבל על נזקי רגל לא היינו יודעים, כמה שמלן לכך הוצרה חתנה להוכיח מהפסוק ושילח זו הרגל, להשמיענו חיוב גם על נזקי רגל. שואל רש"י אם הסיבה לכתיבת הפסוק השני זה בכדי להשמיע שעל נזקי שן חייבים גם בלור מחל יקרנה, הייתה הצורה צריכה לכתוב רק פסוק אחד ושילח, שממשמעותו נלמד לחייב על לא מחל יקרנה, וכל שכן שחייב בקל יקרנה. למה צריך שני פסוקים? מיישב רש"י שאם הייתה התורה כותבת רק ושילח, היינו מפרשים שהכוונה היא לנזק שקל יקרנה, כי הכלל הוא שכשיש באפשרותנו לפרש את הפסוק בשני אופנים, אנחנו מפרשים אותו במשמעות הפחות מחודשת, וממילא לא היינו יודעים לחייב בלא קל יקרנה. לכן צריך שני פסוקים. ואילו תוספות מתרצים, שאם היה כתוב רק ושילח, היינו אומרים שחייב דווקא באופן ששלח אותה ולא שהלכה לבד, כמו שאומרת הגמרא בהמשך הסוגיה. על הפירוש הזה של רש"י דלא מחל יקרנה, הכוונה שאכלה הרוגה שסופו לחזור ולצמוח, והנזק הוא שלא יחזור ויצמח כמו שהיה בתחילה, מקשים תוספות, והרי את אותם פירות שאכלה הבהמה ודאי הפסיד בעל הבית, שכן גם הוא יכול היה לקצור אותם ולהכילם לבהמתו, ושוב יצמח חדש. מדוע הנזק הזה נקרא לא מחל יקרנה? כדי להסביר את דברי התוספות, אומר הגיליון אילפס, שמה שכתוב שאכלה הבהמה הרוגה שסופה לחזור ולצמוח, אבל לא כתחילה, היינו, שאם הייתה התבואה יכולה לחזור ולצמוח כפי שהייתה קודם אכילת הבהמה, ודאי שהיינו מחייבים את בעל הבהמה לשלם, שכן גם הבעלים יכולים לקצור את התבואה ולהכילם לבהמתם, והיה חוזר וגודל תבואה חדשה נוספת. ובזה שאכלה בהמתו של המזיק את התבואה, ודאי הפסידה לבעל הבהמה דבר שלא יחזור לו, שהתבואה שתחזור היא תבואה נוספת. אלא כאן מדובר בתבואה שלאחר קצירתה לא תחזור ותצמח כפי שהייתה תחילה. וממילא הבעלים של השדה ודאי לא ישלח את בהמותיו לרעות בשדה הזו לאכול את התבואה הגדלה בה, שהוא אינו מעוניין שאכילת בהמתו תגרע מאיכות התבואה. נמצא שאכילת בהמתו של המזיק לא הפסידה לבעל השדה את התבואה שנמצאת עכשיו בשדה, דהיינו את הקרן, שהרי הוא לא היה משתמש בזה לאכילת בהמותיו. כל הנזק הוא רק בזה שהתבואה שעתידה לגדול לא תהיה כמו אותה תבואה שנמצאת עכשיו בשדה. וזה נחשב לא מחל יקרנה, כיוון שיש תבואה רק שאינה כפי שהייתה בתחילה. אילו התוספות סוברים, שכיוון שסוף סוף גם הבעלים היו יכולים לעשות כך, נחשב הנזק הזה שהפסיד את התבואה הראשונה לנזק של מחל יקרנה. ולכן מבארים התוספות שלא מחל יקרנה הכוונה, שתנפה את הפירות להנאתה ולא הושחתו הפירות לגמרי. כי אפשר לנקות את הפירות ויהיו ראויים לאכילה. שואלת הגמרא ואשתא דאוקימנא שהעמדנו את הפסוק ושילח הרגל בנזקי רגל, שן שאכלה דבר שסופו לצמוח דלא מחל יקרנה, מן אהלן לחייב עליה? משיבה הגמרא דומיא דרגל עומדים בהיקש בהשוואה לרגל. מה רגל לא שנה מחל יקרנה ולא שנה לא מחל יקרנה? כשם שבנזקי רגל חייב בכל אופן, ואין הבדל אם מחלה בהמה על ידי דריסתה את הכלי או לא, אף שן חייב בכל אופן לא שנה מחל יקרנה ולא שנה לא מחל יקרנה. לא משנה אם קילתה בהמה באכילתה את הקרן או שלא קילתה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדף הראשון, דף ב' ממסכת בבא קמא, שבסדר נזיקין, עם שש שאלות שישמשו לנו כלי, בעזרת השם יתברך, לשנן, לסכם ולחזור על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה סוגי נזיקין התנא במשנתנו מכנה בשם אבות? שאלה שנייה, איכן מצינו תולדות שדינם כאבות, ואיכן מצינו תולדות שדינם חלוק מאבות? שאלה שלישית, האם לגבי נזיקין דין התולדות כמו האבות? שאלה רביעית, מה עם ג' אבות שנאמרו בשור? שאלה חמישית, מה הפירוש אדם איתלי מזלה? ושאלה שישית ואחרונה על הדף הראשון של מסכת בבא קמא, נשיכה, תולדה של איזה אב היא ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ה באייר תשע"ו, 40 לעומר תשע"ו, שיעור בו למדנו את דף ב' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ו באייר תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, ערב שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ביום שלישי הבא, ונלמד שני דפים כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי ימים טובים. נלמד את דפים ג' וד' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.